אתגר, הייתי אומר. שלושת הפסוקים האחרונים של הפרק, בואו נסתכל. י"ג י"ד ט"ו. ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו, ויהי לאיש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אותם לצרינו. ואמר לו, כי אני אשא עצמה השם, אתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה, וישתח, ויאמר לו, מה אדוני מדבר לעבדו? ויאמר אשא עצמה השם ליהושע, שאל נעלך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד אליו קודש, הוא יעשה שהוא כן. בוא נתחיל משאלות. מה השאלות שעולות בפניכם בשלושת הפסוקים הללו? תודה. פרק ה', פסוקים י"ג, י"ד, ט"ו. בסדר? מהם השאלות שעולות לפנינו? מה זה? מה זה שר צבא השם? נפלא. הלאה. למה עומד עם חרב שלופה בידו? יפה. קדוש, מה יצא את הקדושה של המקום פה? מה? איך זה שיהושע לבד? תחדדי את השאלה. כלומר, הוא באוהל שלו? נראה שלא. כן, הוא מסתובב ליד יריחו. שטח אויב, מה הולך לבד? ונמשיך את השאלה שלך עוד קצת. כשאתה הולך על המתכל בשטח סביבת האויב, והוא רואה מישהו שאני מבין בשלב הראשון הוא לא מזה שהוא מלך, נכון? ואז מה הוא רואה? הוא רואה מישהו עם חרב שלופה בידו. מה השאלה הראשונה ששואלים, או מה השאלה הראשונה שלא שואלים? הלנו אתם לצרינו? זה מה ששואלים? ועוד מה הוא עושה? וילך יהושע אליו. הוא בא אליו, הוא אומר לו, כיף, אתה משלנו או משלהם? מה זאת אומרת? אם אתה מתלבט אם הוא משלו או משלכם, אז מה לא תעשה? לא תתקרב אליו. אלא אתה יכול או מהחוק תוציא חרב ותשאל אותו, או תהרוג אותו ואחרי זה תבדוק האם הוא משלנו או משלהם. מה זה הדבר הזה? איזה מציאות קצת הזויה. אתה משלנו ועוד הוא הולך אליו. מה זה הדבר הזה? הלאה.
מה האיש
מקף? אנחנו מישהו שר צבא השם. מה המשימה שלו? כבר במה זה פרמל את הסיפור הזה? אז יהושע פוגש שר צבא השם שהוא לא ידע שהוא מלך, ומתברר שהוא מלך, ו... יהושע הבא. כל שלושת הפסוקים האלו הם ממש לא מספיק מבוררים, או יוצא, הם סתומים, זה סתום, זה לא מובן מה המשמעות של כל המראה הזה, כל המהלך הזה. טוב. חז"ל בגמרא גם כן התלבטו בדבר, הבאתי את זה פה בדף, בואו נסתכל, נהיה מרכזים יותר בדף היום. לכולם יש דפים? יש פה עוד, אם צריך. אוקיי. הגמרא בתחילת מסכת מגילה עסוקה בשאלה מה יותר חמור ממה, כלומר, מה נדחה מפני קריאת המגילה. עבודת הקורבנות או לימוד תורה, זאת אומרת, האם מבטלים תלמוד תורה בשביל דחיית הקורבנות, בשביל קריאת מגילה, האם דוחים את הקורבנות בשביל זה? והגמרא שואלת, בעבודה חמורה מתלמוד תורה, אתה מניח הנחה שהקורבנות זה יותר חמור, כלומר, את הקורבנות לא מבטלים לקרוא את המגילה, ואת בית המדרש כן מבטלים, וכולם יכולים לשמוע את המגילה, והכתיב, והיא ביות יושב ביריחו, וישא לביה, והנה איש עומד נגדו. וישתח ועצה. אז מביא את הפסוק הזה, אגב זה יש פה שאלה מקומית. איך יביד אחי? איך הוא עשה את הדבר הזה? למה? ואמר בשביל בנבי, אסור אדם שייתן שלום לחברו בלילה, חישר שמשדו. בלילה שאתה לא רואה בצורה ברורה, אין תאורת לילה בשום דבר, אתה רואה דמות לא ברורה, אולי זה שד. אל תגיד לו שלום. בעיה מוכרת? לא בעיה מוכרת כך. זאת אומרת, יש פה תאורת רחוב טובה, נכון? אז אין התלבטויות אם זה שד או לא בלילה. אבל ודאי, אני ברור לי שהורים שלכם לידעו אתכם שלא כל מי שפוגשים אומרים שלום, נכון? לא מקבלים סוכריה מכל אחד, לא עולים על כל טרמפ, לא עושים בטרמפים בכלל, לא נכנס פה דברים עדינים. זאת אומרת, יש שידים, נכון? כל מיני, אוקיי, בסדר. אבל בכל מקרה, שם השדו. אז איך יהושע אומר לו שלום? הרי, אולי זה שד. ואת גמרא, שאני אתם דמה לה כי אני שר צבא השם. לא, הוא אמר לו שהוא שר צבא השם. טוב, יש שידים אבל שמה? שמוכנים לשקר ולהגיד שהם שר צבא השם. אף על פי הם לובשים בגדים של יהודים וכל מיני דברים, והם טוענים שהם יהודים, נכון, יש טרמפים כאלו וכולי. אומרת הגמרא, גמירית לא מפגש ושמים לבטלה. השד לא יגיד שם השם סתם ככה. שר צבא השם, שד לא אומר סתם ככה. טוב, יש כאלה הבדל בין שדים של פעם לשדים של היום. שדים של היום בטח מוכנים להגיד שם השם לבטלה. בכל מקרה, השד הזה לא יכול להגיד את זה. טוב, מה אנחנו מבינים מהגמרא הזאת? מה יהושע מבין? זה מלאך או זה בן אדם? מלאך. אבל אם זה מלאך, מה קשה לנו? למה הוא שואל? זה מראה נבואי או זה מראה חולי? הוא רואה אדם? הוא רואה איזה ראייה רוחנית. מה הוא ראה פה? איך רואים שר צבא השם? שאלה נכונה. בכל מקרה בואו נוסיף עוד, ופה עוד יותר אנחנו מתקשים. אמר לו, אמש ביטלתם תמיד שבין הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. בא המלאך ואומר, חבר'ה, אתם לא בסדר. למה? אתם מתחילים את המצור על יריחו. סליחה. אתם מתחילים את המצור על יריחו. אגב, המצור, מה קרה? לא הקרבתם, כולם היו במצור. אז לא הקריבו את הקורבנות במשכן. לא בסדר. את קורבן הערב שבין הבאים לא הקריבו. לא תקני, א', ב', שלב הבא לא תקני, שמה? למה אתם לא בבית המדרש עכשיו? למה לא לומדים עכשיו? הרי לילה, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, תראו את הרש"י פה מצד שמאל, ועכשיו, אתם רואות את זה בשורה השישית, מלמעלה ומלמטה, ועכשיו שאולילה היה לכם לעסוק בתורה, שאינכם נלחמים בלילה. למה לא נלחמים בלילה? אמנם נכון, היום יש מושג שנקרא אמרלים, אמצעי ראיית לילה. ויש חיילים יכולים ללכת ואפשר כל מיני סרטים כאלו של פעילות ביטחונית, לפעמים זה בצבע ירוק כזה, אבל זה אפשר ממש, הם הולכים עם אמצעי ראייה, רואים כמו באור יום, זה לא יאמן. יש מכשירים שהם מגבירים את אור הכוכבים, יש הרבה אור, הם מקדים את אור הכוכבים ואתה כאילו רואה. לא כאילו, אתה רואה את המציאות, אתה רואה הכל, כמו ביום. אז בוא נאמר, היום ודאי שנלחמים גם בלילות. האם בזמן התנ"ך נלחמו בלילות? אשמח מה את אומרת, את צודקת. אשמח מה את אומרת את זה? נו, תזכרו איזה? לפני שבועיים, פשוט שבוע. פסוק אברהם, ויחלק עליהם לילה. אברהם כשהוא נמצא נגד ארבעת המלאכים, כתוב פה השמה, ויחלק עליהם לילה. הוא עשה פיצול ותקף אותם בלילה בשני כיוונים. עוד איזה סיפור בתנ"ך יש לנו שנלחמו בלילה? אלה נמצאי ראיית האלה מאוד מאוד מעניינים. מה? גדעון, גדעון מלפידים, יצאו בלילה, התקיפו 300 איש, תקפו את כל המחנה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש מלחמה בלילה. רש"י אומר שאין לוחמים בלילה. ואני גם יותר מזה. גם אם לא נלחמים בלילה, מה צריך לעשות לפני מלחמה? להתכונן. ספר סיפור, חבר שלי. טייס. לבי שלם היה טייס. והיינו באים לבקר לפני הרבה מאוד שנים. וזה כשציבור הדתי בצבא לא היה כמו שזה היום. היה שונה לגמרי. הוא היה טייס דתי בודד בתוך כמעט בודד, בתוך המחנה שם. והיינו באים אליהם פעם בשנה ככה, הייתם בשבת. ושנה אחת הוא אומר לי, וואי, אל תשאל, הגיע לפה טייס נוסף דתי, ואנחנו יודעים חברותה, מסכת בבא קמא, בלילה יושבים ולומדים, זה משהו תענוג. יפה. הוא היה מבסוט, מבסוט, מבסוט. שנה אחרי זה הגענו, שאלתי איך זה הולך, הוא אומר, בוא אני אספר לך סיפור. מה הסיפור? יום אחד, המפקד של הטייסת קורא לו, לשיחה. הוא התיישב מולו. שואל אותו מה שלמה? בסדר. הוא אומר, מה המצב בינך לאשתך? הוא מסתכל עליו, כאילו, הלו, מה זה עניינך? הוא אומר, הכל בסדר? הוא אומר, כן. הוא אומר, משהו מטריד אותך? לא. משהו מפריע לך לישון בלילות? הוא אומר, תשמע, השבוע שלוש פעמים הפלתי אותך באימונים. אתה לא עירני, מה קרה? מה קרה? היה לומד, בבא קמא, שלוש ארבע שעות כל לילה, עם חברותה. אז הוא ישן פחות. הוא לא עירני, הפיל אותו שלוש פעמים באימונים. סגר את החברות, חברותה, והוא היה טייס, מה אפשר לעשות? הוא השתחרר, היה למד דיינות, ברוך השם, למד הרבה תורה אחר כך. אבל כשהוא היה בקצבה, בקבע, הוא לא למד תורה. למה? צריך להיות עירניים. אתה חלק מהמשימה שלך, זה לא לשבת כל לילה ולמוד גמרא ואז לצאת למחרת למלחמה. מה? אתה צריך עכשיו להילחם עם כל הכוחות שלך. לכן, לא מבין בדיוק מה שגמרא מתכוונת, למה זה לא הזמן להילחם בלילה, אם זה לא הזמן, אז הייתי שלוח אתם לישון, שיהיה לו כוח למחרת. אם יש קושי טכני, אי אפשר להילחם בלילות, אז תשנו, ויהיה לכם כוח. טוב, המשך הגמרא, אמר לו, על איזה מן באת? למה הגעת? אמר לו, אתה באתי. וזה לשון הפסוק, נכון? אני חוזר לפסוקים. אז זה עונה על השאלה שאת שאלת, מה הוא עשה? מה הוא אמר? מה היה פה? את שאלת, סליחה. מה הוא אמר פה? אז אומרת הגמרא, הוא בעצם בא להגיד, אתה באתי, כלומר, באתי עכשיו על הבעיה הנוכחית. שמה? למה לא למדתם תורה בלילה? קרי, תורה חמורה יותר מהקורבנות. טוב, מה? זה לא כתוב בתוך, בתוך התנך, נכון? קשה מאוד אפילו להגיד שזה רמוז. אולי באמת לחזל שיש לו ביקורת על, 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 על עם ישראל. מאיפה חכמים הבינו שיש ביקורת? אני רוצה להגדיר הגדרה מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, נראה לי פשוט וברור ש... מה שהוא רואה זה ראייה נבואית. זה לא ראייה, זה לא בן אדם שלך בדרך והוא פוגש אותו עם החרב. ולכן הוא יכול לשאול אותו בלי לפחד עלינו ותל יצרינו. זאת אומרת, זה לא איזה חייל כנעני שבא להרוג את הרמטכ"ל או את המלך שלנו, ואז אנחנו בברוך גדול מאוד מאוד. אלא מה? אז אם זה ראייה נבואית, אז למה עלינו ותל יצרינו? מה משונה בעמדה שנוקט המלאך, בעמדה שהמלאך נוקט בהערה החינוכית שיש לו? מה הבעיה? כשהוא רואה, למה הוא מבין שיש ביקורת עליו? אם זה מלאך השם, מה הבעיה? כי? זה הדבר הכי מדהים, הוא שר עצמה השם. מצוין, הוא מלווה אותנו למלחמה. רק אם זה ככה, איך הוא היה צריך לעמוד? מול יהושע, או עם הגב ליהושע מול יריחו? בבחינת אחריי, הולכים לכבוש את יריחו. למה המלאך עומד עם החרב מול יהושע? אם הוא בא להגיד משהו אלוקי, על כיבוש, על כיבוש יריחו, הוא היה צריך לעמוד בכיוון הפוך. אז לכן אנחנו מבינים שמה הבעיה פה? משהו, בעיה, הוא עומד עם חרב כלפי יהושע. ויהושע, לכן הוא שואל, עלינו את הצרינו, אתה בא לעזור בתקיפה או נגדנו. מה הנקודה? ומה הוא אומר לו? אני באמת בא להעיר לכם הערה חמורה. קבלו הערה, נזיפה חמורה. מה? שני הדברים שנאמרו, שהם לא לגמרי מובנים עדיין, נעשה קצת להרחיב בהם. פה אני רוצה להרחיב בעצם למושג שחרבו שלופה בידו. המושג הזה מופיע בסך הכל שלוש פעמים בתנך. חרבו שלופה בידו. איפה? איפה זה מופיע? מי? אצל בלעם. כאשר המלאך עומד מול האתון וחרבו שלופה בידו. עכשיו, הפעם השלישית, אני כבר רומז לכם, זה בדברי ימין. אז תגידו, טוב, מה אנחנו מבינים. אבל מה, אנחנו רואים את זה כל שנה בהגדה בליל פסח. זוכרות משהו? חרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. טוב, בסדר. כאשר דוד סופר מונה את עם ישראל, אז בא אליו גד החוזה ואומר לו, שלוש אפשרות אני נותן לך. האם אתה רוצה שלושה ימי דבר, שלושה חודשים נוסחה מפני אויב, או שלוש שנים, או שבע שנים. יש הבדל בין דברי הימים לבין שמואל, או שלוש שנים של בצורת. מבקש דוד, אפלה נא ביד השם כי רבים רחמיו, ואנחנו אומרים את זה לפני תחנון, וביד אדם אל אפולה. אני מעדיף לפה ביד השם ולא ביד אדם, ואכן הוא מבקש את הדבר, ואכן הוא צדק, בגלל שאחרי חצי יום, 70,000 הרוגים בדבר, והוא מתחנן על החמים, וכן השם אוכל להם, וזה לא שלושה ימים, אלא חצי יום. עשו את החשבון כמה זה אמור להיות, אם זה היה שלושה ימים, זה באמת קטסטרופה. אבל דוד בדרך, כשמתחילה המגיפה, הוא רוצה לרוץ למשכן בגבעון. שם המשכן נמצא, והוא יוצא מעיר דוד ומגיע לגורן ארוונה בדרך, ומעל גורן לבנה הוא רואה את מלאך השם וחרבו שלופה בידו נטויה ירושלים. אז קודם כל, שלושת הפעמים שהמושג הזה חרבו שלופה בידו מופיע בתנ"ך, שלושתה ממה? עם מלאכים. אז כנראה זה משהו מאוד מלאכי, וכנראה יש קשר ביניהם, ואני רוצה קצת להתבונן בקשר בין הדברים. טוב, עד כאן בסדר? עכשיו אנחנו הולכים לצלול לתוך, לא אגיד סוגי המשנה, בדף, מקור שלוש. בספר שמות, בפרשת משפטים, אנחנו פוגשים את הפסוקים הבא, הפסוקים הבאים, סליחה. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך, ולהביאך למקום השכינותי. היא שמע מפניו ושמע בקולו, אל תאמר בו, כי לא יסד פשחם, כי שמי בקרבו. כי בשמוע תשמע לכל, בקולו ועשית כל אשר אדבר, ואייבתי את אויביך, וצרתי את צורך השם, אם אנחנו נשמע בקול המלאך, השם, כי אלך מלאכי לפניך, ומביאך לאמורי, והחיתי, והפריזי, והכנעני, החיבי, והיבוסי, וחטיב, לא תשתחבר אליהם, לא תעובדם, לא תעסק מעשיהם, כי יעז תרסם, ושבר, תשבר מצוותיהם, ומנתם את השם וכיכם, ולך לחיך ומך, והסירותי מחלה מקרבך. אם כן, אנחנו פוגשים פה אמירה שהשם ישלח מלאך לפנינו. גם פה יש עצמנו, לאיזה תפקיד המלאך הזה הולך? לשם מה יש מלאך? ואני אשאל בקצוע יותר, זה חיובי או שלילי מלאך? מה זה אומר? מה אתם אומרת? חיובי או שלילי כשמלאך הולך פנינו? חיובי, למה? או, הוא בא לשמור עליי. ואני אשאל, למה השם לא יכול לעשות את זה? כאילו, כשיצאנו במצרים, והשם הולך לפני יום עבוד אש, עמוד ענן, לכם בלילה, האם זה לא איזושהי ירידה הצודקת שיש פה דבר חיובי? אבל עדיין אני שואל, האם מלאך במקום השם? מה זה הדבר הזה? תראו את הרמב"ן, הוא קודם כל מצטט את רש"י שמפרש בצורה מאוד מאוד מעניינת. הנה הוא ישלח מלאך פניך. רש"י אומר, כאן נתבשרו שעתידים לחתור. ושכינה אומר כי לא עלה בקרבך, ופשט כי תישא עוד 10 פרקים, מה יקרה? יחד עגל, מה שהם יגיד אז, לא הולך איתכם, המלאך ילך איתכם, לא אני, אין שכינה שלי ביניכם יותר. אהה, כי שמי בקרבו מכובד לראש המקרא, ישמע מפניו כי שמי שותף בקרבו. רבותינו דרשו זה מטטרון ששמו כשם רבו, מטטרון בגמטריה שדי. אז טוב, מדובר פה על איזשהו מלאך מיוחד. ואז אומר רמב"ן, ויש לשאול, שהגזרה היא לא נתקיימה. כשאחרי חטא העגל, השם אמר נשולח מלאך, משה אמר, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. ובמה יוודאי פה, כי נפלא לבמך, הוא ביקש, אנחנו בלעדיך לא הולכים מפה, לא עם מלאך, רק עם השכינה. והשם קיבל את זה. אז למה להגיד עכשיו, אתם תחטאו והשם ישלח מלאך? למה להגיד שתחטאו? א', ובמיוחד שלא יהיה, זה לא נכון. ויש לשאול שהגזרה היא לא נתקיימה, שכשבו הוא אמר לו, ושלחתי לפניך מלאך, כי לא עלה בקרבך. עכשיו זה דבר רמב"ן, הוא לא מסכים עם רש"י. כי לא אלה בקרבך. ומשה ביקש לרחמים ואמר להם, אין פניך הולכים עלינו מזה. ומה יוודאי פה, כי אם מצאתי לכם בעיניך, אני מחייב לא לבחתך עמנו. ונתנצל לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, גם את הדבר הזה שמה אתה עושה. וכך אמרו, אפילו בפרוונקה לא קיבל, אפילו בשליח, משה לא הסכים לקבל. תכתיב, אין פניך הולכים עלינו מזה. טוב, מה המלאך פה, מה תפקידו? הרמב"ן נותן פה, סליחה, שני הסברים. קודם כל, מסביר לפי רש"י, ואחרי זה הוא יסביר הסבר יותר עמוק. והתשובה לפי הדעה הזאת, כי הגזרה היא לא נתקמה עם משה בימיו, הוא מה שמע ולפני אני ועמך, ואמר, כי מצאת לכם בעיניי ועידך בשם. ועוד אמר, הוא ראה כל העם אשר אתה בקרבו, את מעשה השם, כי נורא הוא. אבל החמית הטוב של משה רבינו שייך למלאך. זה המלאך שהגיע איפה? אצלנו בפרק. וזה שמה כתוב, ויביא את יהושע ביריחו, וישא עיניו, ויבן יהושע עומד נגדו, חבל שבו בידו, ויאמר, לא הלנו אותה אם לצרינו, ויאמר לו, כי אני שר הצבא השם, אתה באתי. ושם תראה ששאלו יהושע מה אדוני מדבר עבדו, ולא צבא דבש, נגלה בעבורו. אלא מה, שלנו לך מהרגליך, מה זה שלנו לך מהרגליך, מה זה בא להגיד? לא בשביל השם שלח אותו. איפה יש לנו שלנו לך ברגליך? בסנה, אצל משה, וזה הפתיחה לשבעה ימים של דיבורים שהשם אומר למשה ללכת בשליחות. ופה מה קרה? שנח מהרגליך ו... לא, כמקום שומע את קודש הוא וזהו. אבל מה הוא אמר שהוא על הרמב"ן? מה שאתם שאלתם גם כן, מה הוא בא להגיד פה? אבל הייתה מראה להודיע, להודיע אותו כי מעתה ימלך שלוח לפניהם לצבא בבוא המלחמה. טוב, אז בעצם מה שהיה צריך להיות, מה שהיה צריך להיות בחטא אחרי העגל מתרחש עכשיו. אם כן, זה ירידה בוודאי, נכון? אבל עכשיו אני קופץ לפסקה הבאה שמתחילה ועל דרך האמת, קצת מוקט, רואות? ועל דרך האמת, המהלך הזה שהובטחו בו וכאן הוא מהלך מוגל. מה זה דרך האמת? עד כאן מה זה היה? שקר? עבדו עלינו? מה הכוונה על דרך האמת? כשהרמב"ן אומר על דרך האמת, מה מתכוון? על דרך פנימיות התורה. זה דברים פנימיים עכשיו, דרך העומק. לפי הדברים הפנימיים, אני אפרש לכם את הדברים. שמה? ועל דרך האמת, כי המלאך הזה שהובטח בו כאן, הוא המלאך הגואל, אשר השם הגדול בקרבו, כי ביה השם צור עולמים. והוא שמע אנוכי האל בית אל, כי דרך המלך השכון בביתו. פנימיות, נכון? אנחנו לא כל כך מבינים מה הוא אומר פה. אני לא מבין בכל מקרה. וכאן כתוב הלך בבוא היות כל הרגעת העולם הזה במידה ההיא. ותן אמרו כי הוא מטטרון הוא שם למורה הדרך. טוב, אני באמת לא מבין מה כתוב פה, אבל רמב"ן, הנציב, סליחה, מפרש את הרמב"ן הזה. הוא מסביר את זה. מה הוא מסביר? הוא אומר כדלהלן. הוא אומר, מה שקורה בשמיים, אפשר להבין את זה ממה שקורה פה אצלנו בארץ. מלכותא דרכיה כן, כמו מלכותא דארעא. יש מקום להקביל ביניהם, ללמוד מאחד על השני. והוא אומר, נכון, אני אגיד את זה בלשוננו, אדם רוצה לבקש אישור לבנות, להרחיב את ה... לא יודע, את הבית שלו, את הכנסת שלו. מה עושים? מגישים בקשה לעירייה, לרשות המקומית, עם תוכניות ובקשת אישור. וזה עובר דרך הפקיד שמקבל את זה, דרך ועדה, בוחנים את הדבר וכו', ואולי תוך חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, שמונה, שנה, שנתיים, קבלת אישור וכו'. כן, יכול להיות שבאמת אפילו את הפקיד מאוד לא סימפטי, מאוד אולי אפילו בכלל קצת קשוח, אבל זה הדרך שאפשר לעשות את זה. יש עוד אופציה אחת, לדמיין עצמנו שבזמנו סיימת שר הבינוי והשיכון מגיע לשכונה או ליישוב נדמיח וטוב, מקבל את פניו, דגלים, מגנים, ילדי הגן, מצוין, הכל, ואחרי זה נכנסים לישיבת עבודה עם ראש המועצה או מזכיר היישוב ויושבים, טוב, חבר'ה, מה אתם צריכים? הרי הוא לא בא פה בשביל הדגלים, הוא בא לעבוד, נכון? ואומרים, תשמע, יש לנו בעיה כזאת וכזאת, בעיה כזאת וכזאת, אנחנו את הבית כנסת רוצים להרחיב, אנחנו... טוב, איציק, עושה בית כנסת לטפל בו. מי זה איציק? זה ראש הלשכה שלו. איציק אומר מה? מטופל. מטופל. מה זה אומר? מסודר. צריכים את הפקיד ההוא? לא, אין צורך פה כבר. אלא מה? בסדר. אם שר הבינוי והשיכון נותן אישור, עכשיו, זה נס? לא. זה ירידת מדרגה?
לא,
ההפך, עליית מדרגה. אם ראש הלשכה של השר, או ראש הלשכה של ראש הממשלה אומר, אדוני, זה מטופל, מה אני יודע? אני במקום טוב. אני בידיים טובות. זה כמו שראש הממשלה מה שמטופל. מלכות הדרכיה, זה דומה פה. שמה? אומר הנציב, מטטרון הוא בבחינת ראש הלשכה של הקדוש ברוך הוא. יש ביטוי, רבי הנשיא היה נמוך מאוד. והיה לו משמש שקוראו לו ביוסי אריכה, הביוסי הארוך, הוא היה גבוה. אז מרחוק כמובן לא רואים את רבי, אבל אם רואו את הביוסי אריכה, שהיה גבוה מאוד, אז ידעו שמה, מי לידו? רבי שם. אני לא צריך לראות את רבי כדי לדעת, אם אני רואה את המשמש שלו, שהוא שם, אני יודע שרבי שם. אותו דבר פה, כשאני רואה את ראש הלשכה, כביכול של הקדוש ברוך הוא מטטרון, אני מבין שהשכינה פה. עד כאן ברור? המשל? אוקיי? זאת אומרת, אומר רמב"ן, מה שאנחנו פוגשים פה זה לא ירידה, זה לא חטא, זה לא חיסרון, אדרבה. זה גם לא מציאות של נס שכאילו השם עושה בצורה, לא, לא, זה הדרך הטבע. שני הדרכים דרך הטבע. אחד זה סדר המלאכים הרגיל, איך אנחנו פועלים, ואחד זה ראש הלשכה. אנחנו עכשיו, יש לנו פה את ראש הלשכה איתנו, שהוא נותן לנו את האפשרות, את הברכה, את ההנחיה, איך אנחנו מתקדמים בתוך הסוגיה הזאת של, מה? של הגעה לארץ. ימשיך הרמב"ן עוד משפט אחד, אני ממשיך את הרמב"ן, וכבר פירשתי זה בסדר בו אל פרו, אני בקבקוב האחרון, בסדר? וזה את המשמוכה בדרך להביא אחר מקום השכין אותי. הפסוק בספר, בשמות, אמר, להביא אותך למקום השכין אותי. מה זה מקום השכין אותי? להביא אותך לבית המקדש. כי דכתיב, מקדש השם כוננו ידיך. ואתה מה שהכין אותי לי, לבית קודשי ותפארתי, כי שם הכיסא שלם. אומר אם כן, הרמב"ן, תדעו לכם, ראש הלשכה הזה, המלאך מטטרון, הוא בא למד אותנו את הדרך לשמורך בדרך, לשון הפסוק בשמות כ"ג, לשמורך בדרך, להביאך מקום מה שהכין אותי, לבית המקדש. טוב. אז לפי הרמב"ן, מה קורה? הוא לא פירש את זה בצורה שלילית, בצורה חיובית. המלאך הגיע עכשיו להגיד מה? חבר'ה, אנחנו, זה גילוי עליון, הדרך האמת, זה גילוי חיובי, זה לא בא כמו שלילי. אבל אנחנו שאלנו את השאלה שמה, למה חרב מונפת נגדו? מה שהגמרא אומרת, יש פה חיסרון. אתם איתי עדיין? כן, או, תודה, כן. מצוין. אז לא רק שלא, לא הבנת, הבנת מצוין, זה השאלה שרציתי לשאול. מצוין. אם כן, אנחנו עומדים במציאות הזאת, שמה? הנה, אנחנו הולכים לגלות את המקדש. איפה המקדש פה? מה זה קשור למקדש? אבל כנראה שהדברים לא שהם לא מדויקים, בגלל שאמרנו, איפה מופיע מלאך עם חרב שלופה בידו? פעם אצל בלעם, ששם זה סיפור אחר, זה לעצור את בלעם. פעם שנייה פה, פעם שלישית, בספירה, כשדוד סופר את עם ישראל, ואז המלאך עומד שם, והשם אומר לו, פה מקום המקדש! ואז הוא קונה את גורן הלבנה, מהלבנה היבוסית, ומקים שם מזבח. זאת אומרת שמה? יש קשר בין הדברים. מה הקשר? ואני רוצה לצייר את זה בצורה נתחיל את זה בצורה פשטנית קצת וננסה להעמיק בזה. מה הסיכוי שהתנועה הציונית תבנה בית המקדש? אני מתכוון התנועה הציונית, הציונות שלפני 120 שנה. מה הסיכוי שהתנועה הציונית תשאף לירושלים? הגענו לירושלים ולא יודעים מה לעשות שם. הייתה התלהבות גדולה מאוד, ומסוג נפש גדולה מאוד, וכל מיני דברים, אבל מה זה ירושלים? מי צריך את זה? שם חצי מיליון ערבים. מי צריך מזרח ירושלים? טוב, מזלנו, מישהו חקק חוק על ירושלים מאוחדת, והיא חלק ממדינת ישראל עכשיו, אבל אולי זה, וגם עכשיו לא ברור לכולם, הר הבית? מי צריך את זה? למה? מה הסיכוי שמי שכיוון את עצמו לבנות מקלט בטוח ליהודים, מה הסיכוי שהוא יגיע לירושלים? ירושלים קשורה למקלט בטוח? אם התנועה הציונית רואה את משימתה במה? לבנות מקלט בטוח, לבנות מדינה שבו לא ידפו את היהודים. הקודש זה חלק מהסיפור של התנועה הציונית? לא. ירושלים זה חלק מהסיפור של התנועה הציונית? לא. מה הסיכוי שנגיע, אם זה לא המשימה שלי, מה הסיכוי שנגיע לשם? אפילו בששת ימים, לא אנחנו רצינו את זה. אתם יודעות איך כבשנו את ירושלים. התחילו בדרום, המלחמה הייתה שלושה שבועות של הכנות. המצרים הכניסו חיילים, סגרו את מצרי טיראן, הכל היה משונה, הכל הצליחו, התחילו במצרים לעצר, וכל הכוחות ירדו לכיוון של מצרים. ואז ביום פרוץ המלחמה לקחו את חטיבת הצנחנים במילואים לצפון, ולא הבינו, הם היו מוכנים לצניחה, לצנוח עם ג'יפים ואל הריש, והכל כאילו ג'יפים יודעים מצניחים והכל, ולתקוף מאחור, ופתאום הסבו אותם, היו מוכזבים. לקחו אותם שואלים, מה אנחנו עושים בשוליים? מה יש פה לעשות? שם, נהיינו נחמים. למזלנו הרב, שלחו אמירה לחוסיין, אל תתחיל איתנו, אנחנו לא נתחיל איתך. אל תתחיל, אנחנו לא מעוניינים במלחמה איתך. והטיפש הזה, כלומר, מה פשוט הטיפש הזה? נאצר אמר לו, אני כובש, אני מגיע עוד מעט את תל אביב. הוא כבר לא היה לו שום מטוס, כל המטוסים שלו, אבל הוא אומר, אנחנו מתקדמים, עוד מעט אני בתל אביב. אל תשכחו, בסך הכל מעזה לתל אביב, אשקלון, אשדוד, זה כלום. הוא אומר, אנחנו מתקדמים, חוסיין נכנס ללחץ. מה, הוא יכבוש את הכל ואני אהיה מחוץ לתמונה? יום, גם הוא נכנס פנימה. כשהתחילו ההפגזות ביום השני בירושלים, הנזיר אמר, עכשיו הבנתי, ולא הבנתי, שלושה שבועות, מה הולך שם? כל זה בשביל ירושלים. אבל באמת, אילולי חוסיין היה מתחיל, לא היינו כובשים את ירושלים. לא אומר שלא רצו, אבל לא העזנו. לא רצו באמת עמוק עמוק, למה לנס? ובעצם, אחרי שחוסיין הפגיז והפגיז והפגיז, יצאנו למלחמה, לא תכננו. כלומר, היו תוכניות, אבל זה לא היה תוכניות אופרטיביות. כיוון שהוא התחיל, אנחנו יצאנו למלחמה נגדו. רוצה לומר, אם אני רוצה להגיע לקדושה, לירושלים, מתי אני צריך לתכנן את ההגעה של ירושלים? אם אני רוצה לבנות בית מקדש, מתי אני מתכנן את בית המקדש? בשלב האחרון או בשלב הראשון? לך דודי, סוף מעשה, במחשבה תחילה. אם אני אתחיל לתכנן את ירושלים, כשנגיע לירושלים, אז אני אפספס הרבה. אם כשאני כובש את יריחו, אם אני לא מבין שהמגמה הסופית מה היא? ירושלים. שכל מה שאני עכשיו לכבוש זה כי להגיע לירושלים, אני אפספס המון לאורך הדרך. רק אם אני יודע שהמשימה שלי כרגע זה ירושלים, אז יש סיכוי שמת אני אגיע לירושלים. יכול להיות שכך 300 שנה, 200 שנה, 50 שנה, לא יודע. אבל אני חייב להציב את המשימה הזאת כמשימה, אחרת אני לא אגיע לשם. אם המשימה שלי זה שם, המשימה שלי זה שם, מה הסיכוי שאני אגיע לירושלים? אני צריך להקים מדינה, אני צריך להקים מקום של מקלט בטוח לעם ישראל, מה זה כאן של ירושלים? לא חייב להגיע לשם. רק אם נציב את הקדושה כמגמה, ואני אגיד, כל המגמה שאני באתי לצל זה כמו של ירושלים, אז סיכוי שאני אגיע לירושלים. ברור? אני חושב שזה מה שקורה פה. מה זאת אומרת? אני אקח את דברי הגמרא. הגמרא אומרת שמה קרה? ביום הראשון שהולכים לכבוש את יריחו, מה קרה? כולם התלהבו ולא הקריבו קורבנות. חבר'ה, מה קרה? מצווה עלינו לכבוש את יריחו. איפה בית המקדש? איפה המשכן? זה לא חשוב כרגע. צריכים לכבוש את יריחו. יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל. אם כולם עזבו את המשכן ויצאו למלחמה, למערב, סימן שמה, מה לא הבנו? לאן מגמת פנינו? לאן מגמת פנינו? אם פנינו למקדש, וכדי להגיע לבית המקדש צריכים לכבוש את יריחו, אז מה לא נעשה? לא נשאיר את המשכן ריק בלי קורבנות. הרי זו המשימה העילאית, קורבנות בירושלים. אז אם הם השאירו את המשכן ולא הקריבו קורבנות באותו יום, בגלל שהתחילו את המצור, סימן שמה? אנחנו לא מבינים לאן אנחנו הולכים. אנחנו לא מבינים לאן אנחנו הולכים. ולכן מה? לכן אין ברירה אלא מה לעשות? לא נלחמים עכשיו. כשקורה בצהל חס וחלילה איזה תאונת אימונים, אז מה עושים? עושים הפסקת אימונים, וכולם לומדים למה התאונה הזאת קרתה, ואיך שזה לא יקרה שוב. ואני חושב שיש פה משהו הרבה יותר חמור. אם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו צועדים, אז מה עלול לקרות? אנחנו בחיים לא נגיע למקום. מה אומר המלאך ליהושע? חבר'ה, חלס, מפסיקים את המלחמה, אל תכבשו את יריחו עכשיו, תחזרו חזרה. ובלילה כולם לומדים. מה לומדים בלילה הזה? מה המגמה שלנו? שאנחנו יוצאים למלחמה לאיזו משימה גדולה? לכבוש את ירושלים. ואז אפשר להמשיך הלאה. אם כן, בזה מה תרצתי? שאלנו את עצמנו, הרי למה לא נלחמים בלילה? הרי עובדה שכן נלחמים בלילה, אבל נראה לי שהכוונה היא אחרת. לא נלחמים פה בלילה, הביקורת המלחמה בלילה זה ביקורת על מה? אל תצאו להילחם עם מה? עם משימת הקדושה לא ברורה. אתם רוצים לכבוש את היצר? זה נפלא, נפלא, נפלא. אבל אני אגיד, זה עוד נפלא אם אנחנו מבינים לשם מה אנחנו עושים את זה. אני אביא דוגמה אחרת לדבר הזה. בני אדם רוצים להתחתן. לשם מה? מישהו אומר, אני לבד. לבד זה לא טוב. לא טוב. אני רוצה שיהיה לי אישה שאתה לדבר איתה, שהבדידות לא תפריע לי. טוב. מוצדק? מוצדק. אם בגלל זה הוא יתחתן, מה הסיכוי שהוא יתחתן עם האישה המתאימה לו? אם כל המשימה שלו זה לא להיות לבד, יכול להיות להתאים להמון נשים. הוא יום יגיד, לא, אני רוצה להקים משפחה גדולה. יפה. יותר מדויק. אבל עדיין, משפחה גדולה אפשר לעשות הרבה נשים. אני רוצה להקים בית שיהיה משכן, השם השם. זה מגמה אחרת כבר. אתה לא רוצה ילדים? אני רוצה ילדים. אני רוצה לא להיות בודד. ודאי. אבל אני מחפש שכל זה יהיה עם כתר של משכן. זה כבר סיפור אחר, נכון? יש להניח שהאדם הזה הוא לא יתחתן עם אותו אישה שהוא היה מתחתן אם הוא רק היה מחפש לצאת מבדידות. אותו דבר פה. וזה לא שאנחנו לא רוצים לכבוש את יריחו. אנחנו רוצים בית המקדש. וכדי להגיע לבית המקדש, מה אנחנו צריכים? לכבוש את יריחו. צריך עוד הרבה דברים לעשות לאורך הדרך. אבל שם אנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל פה, אבל אם אין סוף מעשה במחשבה תחילה, אנחנו נצעד במסלול הלא נכון. אתם מכירות שכשמתחיל לשיר שיר בטון לא נכון, מה קורה אחר כך? מאוד קשה לצאת מזה, נכון? זה אנחנו מפוספסים, טון לא מדויק, ואז יש רק אופציה אחת, מה לעשות? מה? להפסיק את השיר, להקשיב מחדש לטון, להתחיל את זה מחדש, בגלל שתוך כדי, אם אלו שרים ואנחנו ננסה להתחיל טון אחר, זה לא ילך. נפסיק, מפסיקים את הלחימה, אנחנו לא במסלול נכון. אנחנו מסלול של כיבוש העיר, ולא של הופעת שם השם. לכן אין לנו ברירה, אלא מה לעשות? אני קלטתי טוב עם המשל הזה, או שפספסתי עם המשל? משל מדויק? אוקיי. ראיתי שזה נגע לכם קצת. אתם אוהבות לשיר? כן? לא, טוב. אם כן, המציאות הזאת שלדעת שכדאי לעשות הפסקת לחימה כדי לכוון מחדש את המגמה, את הטון המדויק, לאן אני רוצה להגיע. זו נקודה עקרונית. אז אם כן, אני עכשיו חוזר ללמוד את הפרק הזה מחדש, את שלושת הפסוקים הללו. שלושת הפסוקים האלו, מה הם באו להגיד לנו? הם באו להגיד משהו מאוד חשוב. עומד המלאך, אומר הרמב"ן, המלאך הגדול, שהוא מטטרון, שהוא אומר לנו שזה כביכול, לא יודע איך לקרוא לזה, ראש הלשכה של ריבונו של עולם, אתם נכנסים לארץ עכשיו. עכשיו אתם מבינים שזה שכינה שורה עליכם. כביכול, השכינה איתכם. זה לא ענן הכבוד שהיה לנו במדבר, זה משהו אחר, לכן צריכים את המלאך הזה. בגלל ששם היה ברור לנו שהשכינה איתנו. היו כל מיני מראות שהסבירו לנו, עמוד האש ועמוד ענן, והמן והבאר, הכל הלך איתנו, אנחנו ברור שהשם עולה איתנו. אבל הכל הסתדק עכשיו. אז עכשיו אנחנו בטבע לגמרי? לא, לא, מטטרון איתנו. זה לא הפקיד הזוטר שאנחנו נגיש לו בארבע העתקים את הבקשה לכיבוש יריחו וכו'. זה לא עכשיו מעשה ניסים. אבל בין זה לזה יש עוד הרבה. כלומר, אנחנו בעולם טבעי עם ראש הלשכה, עם אותו מלאך פלאי, שכשהוא נמצא אנחנו יודעים שאנחנו הכי קרובים לקדוש ברוך שאפשר בתוך הטבע. והוא אומר לנו מה? לאן צועדים? הוא בא עם החרב מולנו ואומר, חבר'ה, פספסתם אתמול, אתם יצאתם מרוב התלהבות, הגיעה מצווה לכבוש את הארץ, קדימה לכבוש את הארץ כולם. אנחנו את הקדושה צריכים, את המשכן צריכים, המשימה שלנו זה להגיע לבית המקדש, על המקום אשר הכינותי, כתוב בשמות כ"ג, אל בית המקדש. המלאך הזה יוביל אותנו לבית המקדש. ולכן אם אנחנו לא מפוקסים, הוא בא ועומד מולנו, חבר'ה, אתם לא מפוקסים. לא הקרבתם את מול קורבנות. ואתם נחמים הלילה, לא למדתם תורה. בואו תמדו. מה? את הכיוון הנכון. שכל המגמה שלנו בארץ ישראל זה בית מקדש. שכל המגמה, שכל תנועה ציונית זה בית המקדש. טוב, יש אנשים שלא יודעים את זה עדיין. אבל זה נכון. יש לאנשים שמחפשים להתחתן בגלל שהם ממש מרגישים בדידות. אבל אני מקווה שהם יבינו שיש משהו בית הגדול מזה. לרצון השם. וכן הלאה. כלומר, אנחנו הולכים פה למגמה גדולה, והמלאך עומד וצועק. ואותו דבר יקרה אפילו כשנגיע קרוב, קרוב, קרוב. ודוד יהיה קרוב, קרוב, קרוב. הוא כבר הכין את הכל לבית המקדש, וגם שם המלאך יבוא ויגיד, פספסת משהו. מה שם היה פספוס? דוד ספר את עם ישראל, וזה לא היה בסדר. הספירה הזאת לא הייתה מדויקת, לא הייתה מכוונת כמו שצריך. וכיוון שכך, יש פה בעיה. אבל לבעיה, הרמב"ן אומר, דוד צועק שם, אני חטאתי, למה צאן האלו מאחר חטאו? למה 70,000 איש נהרגו במגפה? החטא הוא היה שלי, של המלך, לא של העם. הרמב"ן שואל באמת, למה 70,000 מתו? הוא אומר, מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, בגלל שהם לא ביקשו את בית המקדש. שהוא מבקש את בית המקדש. אבל מה, דוד ביקש את בית המקדש ולא היה, אשר אמר לו, אתה תבנה? כן, אז אם המלך בונה, הוא היה איש דמים. אבל מה העם היה מבקש? היו בונים את זה בימיו. לכן מתו 70,000. כבר, המלאך אומר, חבר'ה, תשימו לב, השאיפות שלנו, הם שאיפות של קודש, של קדושה, של המקדש. וכשאם כל מה שאתה עושה, עכשיו, שלא תתבלבלו, אני לא מאלה שעולים מהר הבית. אתם מנחשות, זה נכון? אבל המשימה שלנו זה בית המקדש. אם זה לא ברור לנו שמה שלומדים היום פה זה לטובת בית המקדש, אז לא נגיע. אני לא אומר שצריכים לעלות עכשיו, בכלל. אבל אני חושב שזה עשו. אבל זה, שזה הדבר הכי חשוב לנו, פשיטה. פשיטה, זה הדבר הכי חשוב. כמו חתונה. הכי חשוב. אני מצפה מכם שעד השיעור שבוע הבא, כולכם תהיו נשואות. לא. למה? אני ממליץ שלא תעשו את זה. בגלל שזה לא, רגע, 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 בואו נעשה לפי סדר הגיוני. בואו נבנה את הדברים נכון. בואו נגיע. זאת המשימה. אבל אם עכשיו תתחתנו, זאת אומרת, אני לא אומרת, יש פה מישהי נשואה, לא? היה פה מישהי פעם? מה?
שבוע הבא.
שבוע הבא. בסדר גמור, ברוך השם שיהיה בשעה טובה. מי זאת פה? היא שואבת פה? לא פה, אוקיי, שיהיה בשעה טובה. זה בסדר גמור, היא כנראה ממש מוכנה לזה. אבל אני יכול מאוד להבין שזה לא יושב אצלכם עכשיו על הפרק של שבוע הבא לכן. ואל תעשו את זה. תבנו את זה בצורה נכונה. אבל כל הזמן יש מחשבה אידיאלית בראש. אנחנו מכוונים למחשבה אידיאלית גדולה מאוד, איך מופיעים את שם השם בתוך בית שאנחנו רוצים לבנות, בהחלט. ומה שאתם לבנות היום זה לטובת הדבר הזה, רק אל תעשו את זה עכשיו. אלא תגיעו מסודר. אנחנו הולכים לבית המקדש, זאת המשימה של עם ישראל בדור שלנו. כי אם אנחנו יודעים את זה, יש סיכוי שנגיע. מי שיקפוץ ועושה את זה עכשיו, מקדים את המאוחר, זה מסוכן. מי שלא חושב על זה, בחיים לא יגיע. אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם המגמה, ולאט לאט להצמיח את זה, כמעט כמעט מתוכנו, עד שאנחנו מוכנים, והתגלה עלינו שם השם, בעזרת השם, במקדש השם, שכוננו ידיו, כמו שרמב"ן הביא את הפסוק הזה. טוב, אנחנו נעצור פה, יש פה עוד שני דברים, אנחנו עכשיו נלמד אותם, בשיעור הבאים, זה הקשר בין יריחו לבין ירושלים. אז אנחנו נעסוק קצת ביריחו עכשיו, וזאת השם, פרק ו' זה כיבוש יריחו, נראה את הכיבוש, ואולי שם אנחנו נמשיך פה, ונשאר אחרי זה, בפרקים הבאים נחזור אל המקורות הללו, מאוד מאוד חשוב. חשובים לנו להבנה. עד כאן. תעשייה מזל טוב.